קצת לדבר על עניינים של תפילה, בסדר? ננסה לברר עניינים ששייכים לתפילה. זה ינבע מתוך איזשהו ברור הלכתי ששייך לתפילה, אבל מתוך הבירור ההלכתי ננסה באמת לבאר עניינים מהותיים ששייכים לתפילה. אז נתחיל קודם כל בגמרא במסכת ברכות. בגדול, כשאנחנו אומרים את המילה תפילה, אנחנו מתכוונים לתפילת עמידה. משערת שנבל לימדה אתכן את זה, שתפילה זה תפילת עמידה. ואנחנו נתחיל קודם כל בדברים שחזל אמרו בגמרא, איזה שהם שני מבטים על התפילה, ומתוך זה נעבור קצת להלכה. ואני אומרת שוב, לא נשאר שם, אלא נחדור יותר לעומק הדברים. טוב, אז הגמרא במסכת ברכות, זה המקור הראשון שלנו, אומרת כך, איתמר, רבי יוסי ברבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנום. בסדר? דעה אחת בגמרא אומרת, המקור של התפילה זה אבותינו, שכל אחד מהם תיקן את אחת מן התפילות. אנחנו ניכנס לזה תכף בתוך המילים של הגמרא. זו דעה אחת, המקור של התפילות זה אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, חברון, מערת המכפלה, כן, קשור אלינו. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידין תקנום. דיברנו על זה כשלמדנו על קורבן התמיד. הדעה השנייה בגמרא אומרת שה תפילות שלנו זה כנגד קורבן התמיד. היה קורבן תמיד של שחר, היה קורבן תמיד של בין הארבעים. בעצם לפי הגמרא תפילת ערבית זה תפילת רשות. לא ניכנס לזה בכלל, לא לדיונים ההלכתיים ולא לכלום, כי זה לא קשור לשיעור הזה. אבל אומרת הגמרא שתניה שנינו גם את דעתו של רבי יוסי ברבי חנינה, ושנינו גם את הברייתא של רבי יהושע בן לוי. כלומר, יש פה שתי דעות, ושתי הדעות האלה, כל אחת מהן בעצם תוביל אותנו לכיוון אחר ששייך לתפילה, שאנחנו תכף נראה אותו. אבל הגמרא מביאה גם הוכחות לזה שהאבות שלנו הם אלה שתקנו את התפילות. אומרת הגמרא, על פי רבי יוסי ברבי חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. אז אברהם מתקן לנו את תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה שנאמר, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אז יצחק מתקן לנו את תפילת מנחה. ויעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר, ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. אז בעצם יש פה שלושה פעלים שמבטאים את התפילה. בסדר? הפועל הראשון זה פועל של עמידה, הפועל השני זה הפועל של שיחה, והפועל השלישי הוא הפועל של פגיעה. בעזרת השם בהמשך אנחנו ננסה לברר מה המשמעות של כל אחת מן הפעולות האלה, איך התפילה מופיעה דרך עמידה, איך התפילה מופיעה דרך שיחה, איך התפילה מופיעה דרך פגיעה. אבל לפני כן אנחנו באמת רוצות באופן כללי לפגוש את שתי הדעות, מה זה מבטא שהאבות תקנו את התפילה, ומה זה מבטא שהתפילות הן מכוח קורבן התמיד. בסדר? אז את זה אנחנו ננסה לראות דרך דברים של הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם, אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל בסוף הדף הזה, כלומר בסוף הצד הזה של הדף, בהלכות תפילה של הרמב״ם בהלכה ה', אז הרמב״ם אומר לנו, מגלה לנו לפי איזו דעה בגמרא הוא מכריע את הדעה שלו ביחס לתפילה. והרמב״ם אומר, תסתכלו בסוף הדף בצד הזה, אומר הרמב״ם, וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים, וכל יום שיש קורבן מוסף תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שהיא כנגד תמיד של בוקר היא נקראת תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים היא נקראת תפילת מנחה, ותפילה שכנגד המוספין היא נקראת תפילת המוספין. בסדר? אז הרמב״ם אומר בעצם, הדעה של הרמב״ם ביחס התפילה מושתתת על הדעה בגמרא שאומרת שתפילות כנגד תמידין תקנו. בסדר? כן. כן. בתקופת בית המקדש, זה מוזכר פה דווקא, אבל לא חשבתי שנתעסק בזה, כששלמה המלך מתפלל את התפילה שלו אחרי שהוא בונה את בית המקדש, הוא בעיקר מדבר על תפילה בבית המקדש, וגם בנבואות העתידיות שאנחנו מכירות, אז אנחנו קוראים לבית המקדש כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אז זה לא תפילה, התפילה שהייתה בית המקדש זה לא כמו התפילה שאנחנו מתפעלים היום בדווקא, אבל בוודאי שבית המקדש הוא גם בית תפילה. בסדר? יש גם צד של תפילה בבית המקדש.
אז נכון, כאילו יש כאילו מובן פה גם הוכחות לזה שהתפילות הן כאילו
הבוטים.
איפה
הוכחה
לזה שהתפילות הן
כנגד הקורבנות? אז תכף אנחנו, תכף הרמב״ם ידבר על זה. בסדר? איך זה קשור? בסדר? אז אנחנו רוצות להתחיל ברמב״ם, בסדר? אז אני במקור השני מתוך ספר המצוות לרמב״ם, והרמב״ם מבאר לנו מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו מצווה תפילה. אומר הרמב״ם, המצווה החמישית היא, בספר המצוות הרמב״ם מונה את המצוות. המצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה, וכבר נכפל ציווי זה פעמים. אמר בספר שמות, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון, ואמר את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע, ואמר והיה אם שמעו ושמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז קודם כל, מה אומר לנו הרמב״ם? איפה אנחנו מצווים על תפילה? באיזה מקום אנחנו מצווים על תפילה? בתורה, נכון? הרמב״ם אומר מצוות תפילה זה מצווה דאורייתא. המצווה הזאת מופיעה בתורה. כמה פעמים מופיעה בתורה? אומר הרמב״ם, היא מופיעה מספר פעמים. איפה הרמב״ם שומע את מצוות תפילה בתורה? כל פעם כשכתוב הפועל, איזה פועל? עבודה. אז הרמב״ם אומר, במשפט שנקריא עכשיו, אף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מן הציוויים הכוללים. אפשר להגיד שלעבוד את השם זה כל מיני דברים, נכון? היום בכלל יש ביטוי כזה, עבודת השם, נכון? אבל אומר הרמב״ם, הנה יש בו ייחוד והוא ציווה בתפילה. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, בתורה יש חוק אלוקי, ציווי אלוקי, תודה רבה, שדורש מהאדם להתפלל, ואומר, והרמב״ם אומר, הוא לשון ספרי ולעובדו, זו תפילה. זאת אומרת שמבחינת האדם, כמו שיש עליו חובת קיום כל מיני מצוות על פי התורה, יש לו חובת מצוות תפילה. איפה כתוב בתורה שצריך להתפלל? כתוב שיש איזושהי עבודה שהיא בלב. בסדר? אז אנחנו באמת יודעים שתפילה זה עבודה שבלב, עוד נרחיב על זה, בסדר? תפילה זה משהו ששייך ללב. המילים של התפילה הן יוצאות מן הלב. הזעקה של התפילה יוצאת, זה משהו ששייך ללב. אז עבודה שבלב זו תפילה, ומבחינת הרמב״ם, את מחויבת לעשות את זה, כי זה מה שכתוב בתורה. עכשיו, אני עוברת, אני קצת קופצת על מה שכתוב באותו מקור, ואני עוברת לרמב״ם בהלכות תפילה ונשיאת כפיים, מה הרמב״ם אומר בפרק א', זה במשנה תורה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. כל זה כתוב בתורה. מה לא כתוב בתורה? אומר הרמב״ם, אין מניין התפילות מן התורה. כמה תפילות צריך להתפלל, לא כתוב בתורה. ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. הנוסח של התפילה לא כתוב בתורה. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. מה התורה אומרת לך? התורה אומרת לך שאת מצווה להתפלל. מה עם הפרטים של התפילה? זה לא כתוב בתורה. לפיכך אומר הרמב״ם בהלכה ב', נשים ועבדים לפי הרמב״ם חייבים בתפילה. למה? שהיא, לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, לפי התורה, מן התורה לא כתוב כל יום בשעה זאת וזאת את מחויבת בתפילה. לפי התורה כתוב שמה? שאת צריכה להתפלל. כל יום את צריכה להתפלל. מתי? זה לא תלוי בזמן. לכן אומר הרמב״ם, נשים חייבות, לא נדבר עכשיו על עבדים, אנחנו נשים, בסדר? לפי הרמב״ם אישה חייבת בתפילה. למה היא חייבת בתפילה? כי זה כמו כל המצוות שהיא צריכה לעשות בכל יום, אבל זה לא תלוי לפי מהתורה בזמן מסוים, אלא חיוב מצווה זו כך הוא. איך אדם מחויב בתפילה? שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, הוא מגיד, מה הוא מגיד? שבחו של הקדוש ברוך הוא, פותח בשבח, בסדר? בטח למדתם את זה בשיעורים על תפילת עמידה. אחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, זה הדבר השני, קודם שבח, אחר כך בקשה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. אז בעצם לפי הרמב״ם, את חייבת, זה איזושהי חובה אלוקית, ציווי אלוקי, שאת חייבת להתפלל. בינתיים לפי התורה זה החובה שלך. בסדר, איך את חייבת להתפלל? את צריכה לפתוח בשבח, אחר כך את יכולה לבקש בקשה, אחר כך להודות. שבח, בקשה, הודיה. זה הרמב״ם. אנחנו נהפוך רגע את הדף. מה אומר הרמב״ן? קודם כל הרמב״ן, יש ספר השגות על ספר המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני מונה את מצוות תפילה בספר המצוות שלי. מה אומר הרמב״ן? כל אלה דברי הרב, הרב זה הרמב״ם, ואין הסכמה בזה. אומר הרמב״ן, אני לא מסכים עם הרמב״ם, שכבר ברוח החכמים בגמרא שתפילה זה דרבנן. אומר הרמב״ן, לפי דעתי תפילה זה לא ציווי מן התורה. אני מדלקת שלוש שורות, אז מה זה כן? אז למה אנחנו מתפללים אם זה לא ציווי מהתורה? אומר הרמב״ן, אלא ודאי כל עניין התפילה אינו חובה כלל, אבל הוא ממידות חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. אז יש פה איזה חסד אלוקי מצד ריבונו של עולם, שריבונו של עולם אומר לאדם, תתפלל, תתפלל כדי שמה? כדי שאני אוכל לענות לך, אני אוכל להקשיב לך, אני אוכל לתת לך את הצרכים שלך, את למלא את החללים שאתה מבקש למלא. אומר הרמב״ן, ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו, כלומר, בכוונה רצויה שלמה לשמוע ואין יראו רע, לא שנעשה המצוות בלא כוונה או על הספק, אולי יש בהם תועלת, כי עניין ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל לב הלב, שנסתכן באהבתו בנפשנו ובממוננו. אז כשכתוב ולעובדו בכל לבבכם, מה מסביר הרמב"ן? מה זה לעובדו בכל לבבכם? עבודת השם. לפי דעת הרמב"ן, כשכתוב בתורה את הפועל עבודה, זה עבודת השם, זה לא בדווקא תפילה. אז רגע, אז מה עם התפילה? אז מה נעשה עם התפילה? ומה שדרשו בספרי ולעובדו זה התלמוד, דבר אחר זו תפילה, אסמכת. אסמכת היא לומר שמכלל העבודה שנלמד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו, כי עיני עבדים אל יד אדוניהם. אסמכת זה מין משענת כזאת, אבל זה לא רק תפילה לעובדו. כן, יש איזה רמז כזה. אז על פי הרמב"ן, למה אנחנו צריכים להתפלל? אז אני מדלגת לשתי השורות האחרונות של הרמב״ן. אומר הרמב״ן, ואם אולי יהיה מדרשם בתפילה עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר שהיא מצווה לעת הצרות. מתי אדם מחויב להתפלל? לעת הצרות, שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה, והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקה ואבן זה. אז קודם כל אומר הרמב"ן שיש זמן שאדם חייב להתפלל. מתי הוא חייב להתפלל? כשבא עליו צרה, כשבא עליו קושי, כשבא עליו כאב, אז הוא חייב להתפלל. אבל מה קורה בכל שאר הזמן? אז הרמב"ן מסתכל בשונה מהרמב"ן. הרמב"ן אומר, יש בנו משהו טבעי שרוצה להתפלל. יש בנו איזה כוח, כוח של געגוע, של הרגה, של ציפייה, של תשוקה לריבונו של עולם, ולכן התורה לא צריכה לצוות עלינו להתפלל. למה התורה לא צריכה לצוות? כי זה משהו טבעי בנו, כי זה משהו שלנו, כי זה חלק מאיתנו. איך הרמב"ן יודע שזה חלק מאיתנו? איך הרמב"ן יודע שזה משהו טבעי? איך הרמב"ן יודע שלא צריך להגיד לנו את זה כי אנחנו בעצמנו רוצים? איך הוא יודע? איפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא שראינו בהתחלה, שאברהם ויצחק ויעקב הם אלה שמתקנים את התפילות. אברהם, יצחק ויעקב העבירו אלינו את הגנים של התפילה. הם לא סתם התפללו, הם תקנו תפילה, הם חתמו חותם של תפילה בעולם. כשהם חותמים חותם של תפילה בעולם, זה אומר שזה משהו מאוד 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 חזק בתוכם, משמעותי בתוכם. אז כשאברהם ויצחק ויעקב מתקנים את התפילה, הם מחדירים אל תוכנו איזה גן כזה טבעי של תפילה, של הרגה, של געגוע לריבונו של עולם, של תשוקה לריבונו של עולם. ובעצם אומר הרמב"ן, אז לא צריך שזה יהיה כתוב בתורה, כי זה בתוכך, זה שלך, את קשורה לזה, זה חלק ממך התפילה. עכשיו ב... כי כשיש צרות אתה מוכרח, אם אתה כן מרגיש את הטבעיות שלך עכשיו, לא מרגיש את הטבעיות שלך, חי את הטבעיות שלך, לא חי את הטבעיות שלך. יש מציאויות ש... שעצם המציאות מבקשת, היא מבקשת ממך הרבה דברים, נכון? היא מבקשת ממך גם לפעול, היא מבקשת ממך גם לעשות כשיש חיסרון, אבל גם להתפלל.
כן, אני מרגיש שדווקא כאן אתה מרגיש כשיש צרות, ברור שאתה מתנת
לו קושי, כאילו פתאום נזכר שקורה. נכון, אז יש צד כזה ויש צד כזה. הרמב"ן אומר שכשזה קורה אז אתה חייב, אז אל תשכח את אלוקים. שם אתה חייב להפנות את העיניים שלך כלפי השמיים. אבל מעבר לזה, זה טבעי לך. עכשיו הלכתית זה מעניין, תראו, בשולחן ערוך כתוב כמו הרמב"ם, נשים ועבדים אף על פי שפטורים מקריאת שמע חייבים בתפילה, מפני שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. בסדר? אז לפי שולחן ערוך שהולך על פי הרמב״ם, אישה חייבת להתפלל, היא חייבת להתפלל. ואם זה ציווי אלוקי, אם התפילה זה ציווי אלוקי, אז חייבים להתכוון במילים. זה פקודה אלוקית שאת צריכה להתפלל. אז את צריכה להקשיב למילים ולהתרכז במילים ולהיות בתוך המילים. את מחויבת בתפילה, אז להקפיד על זה. אז זה מה שמופיע בשולחן ערוך. ואומר המגן אברהם, כן כתב הרמב״ם, דסבר אלי דתפילה מצוות עשה דאורייתא הדכתיב ולעובדו בכל לבבכם, אך מדאורייתא די בפעם אחת ביום וכל נוסח שירצה. נכון? אם אנחנו על פי הרמב״ם, אם זה על פי התורה, אז פעם אחת ביום אדם צריך להתפלל ומה שהוא רוצה. לכן אומר המגן אברהם, וזה הרבה שנים נשים נהגו ככה, לכן נהגו רוב הנשים שאין מתפללות בתמידות, משום שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזו בקשה, ומדאורייתא די בזה. נשים זה לא אתם, אתם נערות, בסדר? אישה שאין לה זמן, באמת אין לה זמן, בסדר, היא טרודה ועסוקה, היא בקושי ישנה בלילה והיא צריכה בבוקר לטפל בילדים, ואחר כך היא צריכה לרוץ לעבודה ועוד כל מיני מטלות בלי סוף. לפי הרמב״ם מותר לה לבקש בקשה ביום, ובזה היא יצאה ידי חובה תפילה. אמרנו שבח, בקשה, הודיה, אבל במילים שלה יכולה להגיד את זה, זה תפילה. מבחינת הרמב״ם זה תפילה. המשנה ברורה, הוא אומר כמו הרמב״ן, המשנה ברורה אומר, וזה המקור האחרון בדף הזה, ואף על פי שהיא מצוות עשה מדברי סופרים שהזמן גרמה, ואנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אפילו מדברי סופרים כגון קידוש לבנה, אף על פי כן חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים, הועיל ותפילה היא בקשת רחמים, נכון? בתפילת 18 אנחנו מבקשים רחמים על כל מיני דברים שחסרים לנו, וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים, על כן יש להזהיר לנשים שהתפעלו י"ח, ונכון גם כן שיקבלו עליהן עול מלכות שמיים, דהיינו שאומרו על כל פנים שמה ישראל. אני רק רוצה לגלות לכם בסוד, אל תגלו, שכתוב שהבן של החפץ חיים סיפר שאף פעם הוא לא ראה את אמא שלו מתפללת, שהיו לה ילדים קטנים, וגם שהחזון איש היה אומר שאישה פטורה מתפילה, למה? כי היא עסוקה במצווה יותר חשובה שקוראים לה מצוות האימהות. אז בפועל כל אחת עושה מה שהיא יכולה. אני יכולה להעיד שהרבנית חנה תמיד הייתה אומרת שאישה בשנות הגידול של הילדים שלה, ברור שהיא יכולה להגיד ברכות השחר, איזה, להגיד משהו מן התפילה, אבל שאישה עומדת ומתפללת 18 והוא מושך לה פה והוא מושך לה שם והתינוק צורח ומורחים אחד על השני דברים, והעיקר שהיא מתפללת, זה לא תפילה שריבונו של עולם מבקש. יש תקופות שאישה צריכה להתפלל ויש תקופות שאישה לא צריכה להתפלל, כל אחת על פי החיים שלה והיכולות שלה וה... בסדר? אבל כרגע כדאי מאוד. את יכולה ללכת לפי משנה ברורה ולהתפלל שתי תפילות ביום, את יכולה להתפלל תפילה אחת ביום, יש לך על מי לסמוך. אבל כדאי לכם להתפלל, כי עוד מעט אתם לא. זה רמז. כן. המשנה ברורה אומר שבגלל, לפי הרמב"ן אמרנו, זה בקשת רחמים זה חיוב. ובעצם בתוך תפילת 18 אנחנו מבקשים רחמים על כל מיני דברים שחסרים לנו. אז בעצם נשים חייבות. זה מה שהרמב"ם פוסק, ראינו את זה בפסק שלו. שתפילה זה כשזה בקשת רחמים. אז חייבים, בסדר? אז אנחנו רוצות קצת יותר להעמיק מה המשמעות של התפילה הנובעת מתוך האבות ומה המשמעות של התפילה הנובעת מתוך התמידים. אז ראינו לפני שבועיים או שלושה, סליחה שאני לא זוכרת בדיוק מתי, את הרעיון ששייך לקורבן התמיד, בדברים שהרב כותב ביחס לקורבן התמיד של שחר. אנחנו נראה בעזרת השם גם דברים שהרב כותב ביחס לקורבן התמיד של בין הארבעים, את זה עוד לא ראינו, אבל קודם נראה דברים שהרב כותב ביחס לאבות, בסדר? מה נותן לי זה שאברהם תיקן תפילת שחרית? מה נותן לי זה שיצחק תיקן תפילת מנחה? מה נותן לי שיעקב תיקן תפילת ערבית? ששוב, ערבית אנחנו הכי פחות שייכות אליה, וגם אני הכי פחות מבינה את מה שהרב אומר בפסקה הזאת על יעקב. אנחנו נראה את זה כדי להתבשם מזה. אז יש לנו צילום של סעיף ב', בסדר? אין היה ברכות א'. בסדר? אז שוב, הגמרא בברכות היא מפגישה אותנו עם האבות, וננסה לראות באמת מה כל אחד מהאבות נותן לתפילה, ובסופו של דבר איך זה אמור לבוא לידי ביטוי בתפילה שלי. אז הגמרא פה בסעיף ב' מביאה את מה שראינו קודם, ואני מתחילה בדברים של הרב, בסדר? אלו השלוש לשונות, אומר הרב, עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות הן הנגד שלושה עניינים חלוקים שבאים מתועלת התפילה בעבודת השם יתברך. אז כשאנחנו מתפללים צריך להיות בנו צד של עמידה מול ריבונו של עולם, וצריך להיות לנו צד של שיחה מול ריבונו של עולם, וצריך להיות לנו צד של פגיעה. פגיעה, אני רק אומרת בסוגריים, של המילה פגיעה יש שתי משמעויות שונות, בסדר? יש פגיעה שזה פגישה, בסדר? ויפגע במקום. שיעקב מגיע למקום, פוגש את המקום, אז קוראים לזה פגיעה. אבל המילה פגיעה זה גם מילה קצת כואבת, נכון? יש פגיעה שאדם שהוא נפגע, בסדר? אנחנו ניפגש עם שתי המשמעויות בתפילת ערבית, אבל רגע, אנחנו רוצות קודם להתחיל עם שחרית. אז קודם כל, כל פועל כזה יש לו משמעות פנימית ששייך לתפילה. איך אני אמורה לעמוד בתפילה שלי מול ריבונו של עולם? אז הרב קודם כל יסביר דברים באופן כללי, ואחר כך ניפגש עם האבות בעזרת השם. הנה התחלת פעולת התפילה, היא שכל יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, שהם עלולים להשתכח מן הלב מפני סערת יצר לב האדם ותאוות הזמן, התפילה תשריש את כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים יפה בלב, באופן שיהיה להם מעמד חזק שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה השלמה. אז מה התפקיד של התפילה בחיים של האדם? אז קודם כל, בחיים שלנו יש את כוח השכל ואת כוח הרגש. וכדי לנתב את החיים שלו, האדם לומד. הוא לומד תורה דרך השכל. התורה מכוונת, התורה מדריכה, התורה סוללת לנו שבילים, התורה מלמדת את האדם איך להתגבר על כל מיני קשיים ועל כל מיני חולשות. זה התפקיד של לימוד התורה. אבל התורה נשארת ברובד השכלי של האדם, ברובד של הדעת. ובסופו של דבר האדם יוצא אל עולם המעשה, ובתוך עולם המעשה הוא חי. הוא חי, זאת אומרת שכל כוחות חייו פועלים, מופיעים, זורמים, שוטפים. זה לא שהשכל הוא הפן היחיד בחיים שלו. בסדר, כשאתה יוצא לחיים אתה לא רק בבית המדרש. אומר הרב שבשביל החיים שלנו אנחנו צריכים שלא רק השכל ייתן לנו כוח. זה מאוד חשוב הפן השכלי, דיברנו על זה, שהשכל הוא המדריך, הוא המכוון, הוא המברר, הוא המנווט, הוא המבהיר את הדברים, הוא המברר את הדברים, אבל זה לא מספיק. גם ללב יש מקום בחיים שלנו. אומר הרב, אדם יוצא לשטף החיים והוא צריך את הכוח הליבי, את הכוח של הרגש שייתן לו גם כוח פנימי שהוא נפגש עם העולם. אז זה טוב שיש לו ידיעות, זה טוב שיש לו הבנות, זה טוב שהוא ברר את הדברים, אבל זה לא מספיק. השכל צריך את הכוח של הלב, כי בתוך השטף של החיים לא רק השכל פועל, כל כוחות החיים, כל הנטיות, כל ההופעות, הכל פועל, הכל חי. זה לא מגירות, אדם חי עם כל מה שיש בו. אז זה לא מספיק השכל, חייב את השכל, והשכל ראשון בראשונים, הוא המוביל. אבל הרגש צריך לעזור לנו להופיע את השכל, ולתת לשכל באמת את המקום, לחזק את השכל. אומר הרב, בשביל זה יש תפילה. והתפילה היא מופיעה בראשית היום, בהתחלה כשהאדם קם בבוקר, ואתם יודעות, אני הבנתי שלמדתם את זה בשיעור הלכה, שכדאי מאוד 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 לפני הכל להתפלל, כדאי, רצוי. ואדם אחר כך נפגש בתפילה בין ה-40 לפני שהשמש שוקעת, מין עצירה כזאת, אחרי כל המעשים והפעולות, שהוא פעל ועשה במשך היום, והפעם האחרונה שהוא נפגש עם התפילה זה ממש כשכבר יורדת החשיכה לקראת סיומו של היום. כלומר, שלוש עצירות לאורך היום שמפגישות אותו עם האמיתות דווקא דרך הלב, דווקא דרך הרגש. אז הרב יתחיל בתפילת שחרית, ואנחנו ניפגש עם תפילת שחרית דרך אברהם אבינו. אומר הרב כך, קודם, רגע, וזמן פעולה זו נחוצה ביותר בשחרית, שיכין האדם לעצמו קודם שיפנה לעסקי החיים ורגשות תאוות הגוף המוכרחים, להקנות לעצמו מעמד מוסרי חזק, באופן שתהיה לו עמידה נכונה וקיימת, שלא ישטפו המון גלי הזמן, ויוכל עמוד בניסיונות של הכוחות המתנגדים. אז מה קורה בבוקר? קודם כל בבוקר האדם קם מן השינה. בסדר? האדם הולך לישון כדי לאסוף כוח. אומר הרב, בוקר זה זמן של עמידה. אם תבדקו, הפועל לעמוד מופיע פה בשורות האלה של אברהם אבינו הרבה מאוד פעמים. אמרנו שאצל אברהם נאמר אל המקום אשר עמד שם, התפילה שאברהם מתקן זו תפילה שהפועל ששייך לה זה הפועל לעמוד. איך העמידה שייכת לבוקר, כן? אז באמת, קודם כל, בפן הכי פשוט של הדבר, אדם נעמד, בבוקר הוא נעמד, זה שהוא נעמד אחרי השינה, זה אומר שקודם כל הוא אסף כוחות, הוא מגיע אל היום החדש עם כוח. כל מה שהטיש אותו ביום הקודם, וגם החולשות והמורכבויות שהיו ביום הקודם, וגם הקשיים שהיו ביום הקודם, כל החושך שהיה נעלם, כשהשמש מתחילה לזרוח, זה שהשמש מתחילה לזרוח, זה אומר שיש תקווה. זה אומר שמתחיל יום חדש. זה אומר שהאור מתחיל שוב לשלוט בעולם. וכשיש תקווה, אז יש לאדם כוח שוב פעם לעמוד. לעמוד זה להיות זקוף. לעמוד זה להיות בטוח. לעמוד זה להיות יציב. לעמוד זה להגיד, יש לי כוחות להסתובב בעולם, יש לי כוחות לפעול בעולם, יש לי כוחות לשנות, אני נכנס אל תוך היום החדש עם הרבה כוח. למה זה אברהם אבינו? אז על אברהם אבינו קודם כל נאמר, מי העיר ממזרח צדק? מי העיר ממזרח צדק? זה אברהם אבינו, שהוא נקרא גם איתן האזרחי. איתן האזרחי, האזרחי זה זה שהוא מזריח אור בעולם, ואיתן זה צור, זה חוזק, זה עוצמה. אברהם הוא מלא עוצמה, הוא מלא כוחות, הוא אדם שמאיר באור גדול את העולם, כן? דיברנו על זה מספר פעמים ש... האנושות בתקופה של אברהם היא אנושות פרימיטיבית, היא אנושות שמאמינה באלילות, היא אנושות שמאמינה בכוחניות, היא אנושות שלא עסוקה באחרים, בטח שהיא לא מכירה את בורא העולם. ואברהם אבינו מגלה לעולם שיש מנהיג לבירה, שיש מגמה לעולם, שצריך לשים לב לברואים, שצריך לאהוב את הברואים, שצריך להאיר לברואים, להטיב לברואים, גם למי שחלש ממך וגם למי שחסר לו וגם למי שהוא בעל מום וגם למי שלא יכול לבד. אברהם אבינו הוא זה שנלחם ברשעה, הוא זה שמוכן ליפול לכבשן האר, הוא זה שהולך להילחם בארבעת המלאכים בשביל להציל את לוט, הוא זה שמתווכח עם ריבונו של עולם על סדום. אברהם הוא כולו אור, הוא כולו ביטחון, כן? כתוב, ראינו את זה גם כשלמדנו על יעקב, שאברהם קראו הר, כן, דיברנו על אברהם, הוא כמו הר, הר גבוה ניסה, הוא נראה למרחוק, כולם מסתכלים ורוצים ללמוד מהדמות המופלאה הזאת של אברהם. אברהם הוא בוקר, אברהם הוא עמידה, אברהם הוא תפילת שחרית. עומר חייו זה תפילת שחרית, זה להגיד לכל החשיכות, אתם תעברו ואתם תחלפו, וזה להאמין שאפשר לתקן עולם במלכות שדי, זה להתבונן על העמים, הוא מאמין בעמים. אברהם ושרה הם אלה שעושים את הנפש בחרן, כתוב אברהם מגייר את הגברים ושרה מגיירת את הנשים, זה איזה עוצמה, כן? כתוב על אברהם האדם הגדול בענקים, יש איזה גודל, יש איזה אור, איזה זריחה כזאת שמשפיעה על כולם, איזה יציבות, ביטחון, עמידה. אומר הרב, הכוח של אברהם זה הכוח של תפילת שחרית. האדם צריך לקום בבוקר ולהיות מלא כוח, מלא כוח ליום החדש, למשימות של היום החדש, למטלות של היום החדש, להאמין שוב, להאמין, נכון, היה אתמול היה חשוך, היה חשוך. אנחנו נתגבר על החושך. כשהשמש זורחת מחדש, אומר שנתגבר על החושך. כשהקרניים של השמש מאירות ומחממות, זה אומר שיש תקווה. שיש תקווה לשינוי, שיש תקווה לעשייה, שיש תקווה שהאור ינצח. אז זה מה שהרב אומר, שיש עמידה נכונה וקיימת, שלא ישתפו המון גלי הזמן ויוכל עמוד בניסיונות של הכוחות המתנגדים. לא יהיה פשוט, לא, בגלל שיש בי אור, בגלל שאני מאמינה באור, זה לא אומר שכל מקום שתלכי אליו, אז מיד הכל יסתדר, בטח שיש בורות ומכשולות וקשיים וניסיונות, אבל התפילה הזאת תיתן לי כוח, התפילה הזאת שבוקעת מהלב, תיתן לי כוח להסתובב, להסתובב בשבילי החיים, גם כשקשה, גם כשמורכב, גם כשמסובך. אומר הרב, לזאת תארך התפילה לתכלית זו בשם עמידה. תפילת שחרית זה עמידה. עמידה מול ריבונו של עולם, לקרוא בשם השם. על אודות פעולתה, והוכשר לזה ביותר אברהם אבינו עליו השלום שהיה ראש המאמינים. והעומד, עוד פעם המילה עמידה, בעשרה ניסיונות נפלאים אשר נלחם על כל המון המתנגדים, אל הדרך העולה לראות אור השם, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, ומצא מעמד, שוב פעם עמידה, מעמד נכון וקיים לעד. אז כשאני מתפללת תפילת שחרית, אני שואבת את הכוח שלי מהעמידה הזאת של אברהם אבינו, ואני מנסה לעמוד כמוהו לקראת היום שיבוא, לקראת המשימות של היום, לקראת הקשיים של היום, לקראת הניסיונות של היום. זה הכוח של אברהם אבינו שמתקן את תפילת שחרית. ועם הכוח של אברהם אבינו אנחנו צריכות לבוא אל האור של תפילת שחרית, אל העמידה של תפילת, אל הביטחון של תפילת שחרית, אל כל החלומות שיש לנו לקראת היום החדש, בסדר? את כל הצער שהיה אתמול גנזנו, ועכשיו אנחנו מאמינים באור שעולה מחדש. אז זה תפילת שחרית שנקראת עמידה. שיחה, אומר הרב, תיקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים. יצחק זה שיחה. ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק זה גם שיחה, והוא גם בשדה, בחוץ מתפלל. אברהם, אמרנו, אברהם הוא על ההר, הוא גבוה 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 גבוה. יצחק הוא בשדה. מה קורה בשדה? בשדה יש שיחים, יש צמחים, יש עצים שיש בהם כוח של צמיחה. אומר הרב, שיחה שנקראו שיחים על שם הפרחת הנפש בכוחות חדשים, המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשות הנפש בעבודה שבלב. אז מה זה השיחה? אומר הרב, שיחה זה כמו שיחים. שיחים, צמחים, יש להם כוח של צמיחה. כוח של גדילה, כוח של גילוי, כוח של הופעה. זה תפילה אחרת. אומר הרב, זה ביטוי אחר של התפילה, בסדר? הרב משווה את זה לשיחים, כן? זה כמו זרעים כאלה, כמו שתילים שעולים ומופיעים. יש איזה גרעין, כן? יש איזה זרע שבו תמון הכל, הכל, הכל תמון בתוך הזרע, או הכל, הכל, הכל תמון בתוך השתיל, ולאט לאט לאט זה הולך וצומח. אז מה זה התפילה הזו שהיא שיחה? התפילה שהיא שיחה זה יש בתוכנו אמונות ודעות ורעיונות ואידיאלים ומגמות, והתפילה מצמיחה את זה, מופיעה את זה, מגדלת את זה, נותנת לזה לצאת אל הפועל, מן הכוח אל הפועל. הרב משווה את זה גם בעולת ראייה, הייתי צריכה להוסיף את זה בדף, אבל לא הספקתי. הרב אומר שאנחנו אומרים שיח שפתותינו, כן? אנחנו מבקשים ששיח שפתותינו יהיה מקובל וחשוב ומרוצה לפניך. אז הרב אומר שהשפתיים והדיבור זה כאילו מגלה, מצמיח את מה שיש בתוכנו בלב. שיח שפתותינו מגלה כלפי חוץ, כמו צמיחה של צמח, כמו צמיחה מתוך חזרע. השיח שפתותינו הוא מגלה, השפתיים הן חיצוניות, כן, דיברנו על זה פעם שעברה, הם מגלים את מה שתמון בגרעין, בנשמה. וזה יצחק, כי יצחק אמרנו, אני חושבת שהזכרנו את זה, יצחק מוגדר, בטח למדתם את זה גם בשיעור פרשת שבוע, יצחק מוגדר כנפעל אלוקי. למדתם על זה? דיברתם על זה קצת, על ההבדל בין אברהם ויעקב ליצחק? יצחק הוא כולו חי את האמת האלוקית הפנימית. הוא לא עושה הרבה דברים. הרבה דברים עושים לו, נכון? עוקדים אותו, בוחרים לו אישה, מרמים אותו בברכות, אבל הכל מסתדר לו. כל מה שעושים לו מסתדר לו. כי הוא כל כך, כל כך, כל כך מחובר לנקודה הפנימית שלו, שהוא כבר מעבר לעשייה, הכל צומח. אז דווקא יצחק הוא זה שמופיע תפילה שהיא שיחה, כמו שתיל שצומח, כמו צמח שצומח, שהכל דמון בפנים, בתוך הגרעיניות, בתוך הנשמה, ולאט לאט לאט זה מופיע. אומר הרב, זה המעמד, השיחה, ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות, אז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, ורגשי קודש הטבעיים העצורים בתוכה לדובקה באלוהים חיים, ולהתגבר באהבתו ויראתו הטהורה, יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופערות, להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים. אז מה יש בתפילת מנחה? בתפילת מנחה אדם יודע שזה הוא כבר סיים את המטלות ואת המשימות ואת העבודה הקשה, הוא יכול לחזור לעצמו. הוא יכול להיפגש עם מה? עם מה שהוא באמת רוצה, עם מה שהוא באמת מתגעגע, עם מה שהוא באמת משתוקק. זה תפילה, זה השיח, זה השיחה של תפילת מנחה. אחרי שהתעסקנו בכל ענייני עולם הזה, אחרי שיצרנו ופעלנו ועשינו, אז אנחנו רוצים לחזור לעצמנו, לנקודות הכי פנימיות, הכי עמוקות, הכי שלנו. את זה מלמד אותנו יצחק. והרב אומר, ההפרחה הטבעית הזאת מיושר הנפש היא שורש להנהגת הדין, למי שנותן מנתיב יושר של אורחות חיים, כי מידת הדין היא בייחוד מדוקדקת בכל דבר שיש לה חוק טבעי, שהמשנה דרכו ונותן מנתיבה יקבל עונש מוטבע. הרב אומר ששוב, זה שזה נמשל לשיחים, כי שיחים זה חלק מהטבע. אומר הרב, תפילת מנחה מחזירה אותי באמת אל הטבע שלי. אחרי שהסתובבתי בעולם, פגשתי כל מיני אנשים, כל מיני דעות, כל מיני מציאויות, לפעמים הצלחתי, לפעמים כשלתי, אני חוזרת אל הטבע. וזה מה שהרב קורא לזה מידת הדין. יצחק זה מידת הדין. הדין, אמרנו כבר, דיברנו על זה כבר בתחילת שנה. דין זה אמת. מה האמת באמת של חיי? זה תפילת מנחה. אחרי כל המסע הארוך של אותו יום, בסוף אדם חוזר ואומר, רגע, אני רוצה לחזור לעצמי, לאמת, לאמת הפנימית העמוקה שלי. לכן זה דווקא שיח בשדה. כי השדה זה ביטוי לעולם שהוא חי על פי חוק אלוקי, הוא אף פעם לא משתנה. הסדרים שלו מאז ששת ימי בראשית ועד עצם היום נשארו אותם סדרים. משהו שאומר לי שגם האמת שלי לא משתנה. שהאמת שלי היא תמיד אותה אמת. גם אם התבלבלתי, גם אם טעיתי, גם אם היה יום יום מאורפל ויום מטושטש, תפילת מנחה מחזירה אותי לעצמי. וזה מה שמוסיף הרב, והיא מידתו של יצחק. כדכתיב בפסוק, ופחד יצחק היה לי, וכדאמרי רבנן ברוב ביאור, על כן יעתה שם שיחה לתפילת המנחה. אז זה תפילת מנחה, ותפילת ערבית, שקודם כל אמרנו, בהתחלה היא הייתה רשות, ואחר כך עם ישראל קיבלו על עצמם את תפילת ערבית, שיעשו את זה כחובה. התפילת ערבית זה, מה שהרב מביא פה זה מדרגה מאוד 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 עליונה, ששייכת ליעקב אבינו, והרב אומר, אולי נראה רק קצת מזה, כי אנחנו לא במדרגה של יעקב אבינו, נראה מזה קצת ואז נגיד מה אצלנו תפילת ערבית. אומר הרב, אמנם עוד יש רוב יתרון לתפילה, והיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך. רמי המעלה והערך זה אנשים עליונים מאוד. קדושי עליון הניגשים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו אף ינסעו למעלת הנבואה או קרוב לה, כדברי הטור אור החיים, הם פוגעים מעמדים גדולים יותר מהליכות הטבע, כי יתרוממו הרבה על הטבע וידבקו באלוהים חיים בלב ונפש טהורה, ולזה המעמד הרם מוכשר הלילה במנוחתו ובהתבודדותו, כי דבאר החסיד בחובות הלבבות ביתרון תפילת הלילה. אז יש משהו לצדיקים בלילה. בלילה סוף סוף יש לצדיקים שקט. מפסיקים לשאול אותם שאלות, מפסיקים להטריד אותם, הם מפסיקים להתעסק בענייני עולם הזה, הם יכולים להיות לבד, וכשהם לבד, אומר הרב, הם יכולים להגיע לפגיעה. פגיעה זה פגישה מאוד 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 עמוקה. זה מה שכתוב על יעקב, ויפגע במקום. כן? אז אצל צדיקים זה מעלה מאוד 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 גבוהה. אבל מה קורה אצלנו שאנחנו לא צדיקים במעלה גבוהה? אז אצל פשוטי העם זה פגיעה, זה לא כל כך נחמד, נכון? פגיעה זה להגיע ללילה. קודם כל, אתם יודעות שכשיורדת החשיכה אז הרבה יותר עצוב לפעמים, הרבה יותר קשה, הרבה יותר חשוך, לא תמיד הלב שמח, נכון? כשמגיעה החשיכה, לפעמים אני כן נזכרת בדברים שעשיתי ולא רציתי, או בדברים שרציתי ולא הספקתי, או בדברים שלא היו בסדר, או בכל מיני חשיכות כאלה שהיו במשך היום ונתתי להם לעבור, אבל כשיורדת החשיכה ואני עם עצמי לבד, אז אני מרגישה את הפגיעות של היום הזה, את הפעמים שהייתי פגועה ביום הזה. אבל דווקא אז, דווקא כשיש את הפגיעה, את הצער, את הכאב, אז זה הזמן, למה? להיות כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, להתרפק על ריבונו של עולם, להגיד לריבונו של עולם, עכשיו חזרתי להיות כמו תינוק. אני יודעת שאני חלשה, אני יודעת שאני קטנה, אני יודעת שאני רוצה לעשות הרבה דברים ואני לא הצלחתי עדיין. אני יודעת שאני חולמת להגיע לכל מיני מקומות ועוד לא הגעתי אליהם. אז עכשיו בתוך הכאב, בתוך הצער, בתוך הפגיעות הזאת, אני מבקשת אותך, כן? אני מבקשת שתהיה איתי, שתיתן לי יד, שתיתן לי כתף, שתעודד, שתשמע את תפילתי, שמהפגיעות הזאת יצא חיבור, שמהכאב הזה יהיה איזה צינור, כן? שיימשך כלפי מעלה, וממילא אם באמת האדם בתוך ההתכנסות הפנימית הזאת, בתוך הפגיעות הזאת, הוא מצליח בסופו של דבר להתקרב לריבונו של עולם, אז זה הכוח של תפילת ערבית. ובאמת בעולם המודרני זה קשה להתפלל, כי האדם הוא כל כך שולט בעולם ומזיז דברים בעולם ומכוון את העולם ואפילו מצליח להגיע מחוץ לעולם אל כל מיני מקומות בחלל, הוא מרגיש כל כך עוצמתי וכל כך רציני, כאילו מה פתאום להגיע כגמול על אימו, נכון? הוא משנה עולמות, הוא מזיז גלקסיות, הוא מסדר דברים, הוא ממציא דברים. אז הלילה הזה, החושך, הוא מזכיר לנו, מזכיר לנו שאנחנו גם קטנים, ואנחנו גם תינוקות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים, ושלא נשכח את ריבונו של עולם, דווקא החושך מזכיר לנו, שלא נשכח את ריבונו של עולם. אני לא זוכרת מתי שלחתי דבר תורה שמדבר על ה... אני לא זוכרת מתי זה, אבל זה היה לא מזמן, שכשבאור, כשרואים את האור, אז קל לראות את הבריאה ולהיות מחוברים לריבונו של עולם. אז מישהי שלחה לי, מישהי שעוד הייתה תלמידה שלי באולפנה לפני המון 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 שנים, שלחה לי, נראה לי שדווקא בחושך יותר קל, דווקא כשיש חושך יותר קל להתפלל לריבונו של עולם. אז אמרתי לה, אין על זה מחלוקת, בסדר, אפשר באור, אפשר בחושך, זה נכון. שהרבה פעמים, אז לא לשכוח בחושך, שהחושך זה, זה להזכיר לנו שאין לנו על מי להישען, אין לנו על מי להישען, יש לנו על מי להישען, אבל שבכל העולם, בכל כל כל העולם, נכון, לפעמים אדם נשען על הרופא, לפעמים הוא נשען על התלוש משכורת, לפעמים הוא נשען על הבוס, לפעמים הוא נשאר על תוכנית חיסכון, לפעמים הוא נשען על תוכנית ביטוח, כלומר, העולם מאוד מאוד מנסה לסדר לנו את החיים שנרגיש בטוחים ויציבים ומסודרים והכל בסדר. יש לך משכורת, יש לך דירה, יש לך רכב, יש לך קיצר כל מה שאתה צריך. החושך מזכיר לנו שבעצם יש לנו על מי להישען, שנישען על מי שצריך להישען. וזה מפגש אחר, זה מפגש ממקום אחר, מפגש שמתאים לסוף היום. ומתוך זה להתחבר לריבונו של עולם, ומתוך זה שוב לחזור לעצמנו, ואז ללכת לישון, ואז לקום אל בוקר חדש ואל אור חדש ואל עמידה. אז בעצם כל אחת מן התפילות נותנת לנו איזה פן אחר, למרות שזה אותה מילים, נכון? תפילת עמידה זה אותה מילים, כמעט, כמעט, כמעט אותה מילים בשחרית, מנחה וערבית, יש איזה הבדלים מאוד מאוד קטנים, נכון? ועושים שלום, תלוי באיזה נוסח. אבל אם עומדים בתפילה עם העמידה והשיחה והפגיעה, אז אפשר דרך כל אחת מן התפילות להיפגש עם ריבונו של עולם בדרך שמתאימה לשחרית, מנחה, ערבית, ואברהם, יצחק ויעקב. כן. תראי, גם יעקב בסופו של דבר, היו לו הרבה קשיים, היו לו הרבה איסורים, היו לו הרבה חשיכות. מה שהרב מלמד פה, זה על המדרגה העליונה. ששוב, גם לא הקראתי לכם הכל, כי אני לא מבינה מה כתוב שם. אבל יש גם צד של פגיעה, נכון? בסוף יעקב גם צולע על ירחו. יש לו גם את הצד הזה וגם את הצד. כן.
זה לא
חיפה,
אבל למה
פה
מתקלים את כל
הפגיעה? הבנות? נכון. מי שיכולה, יכולה. ברור שיש משהו מיוחד בערבית ש... אבל לא חייבות. לא חייבות שוב, זה הכל מהמקום של האישה. אנחנו בתוך זה, שעשה נקר צדו.
אנחנו נשים כאילו מלדים סבבה, כאילו עכשיו
אנחנו נערות. אני חושבת שכדאי, מה ש... שוב, כל אחת מה שהיא יכולה, אבל אני חושבת שמי שמשתדלת להתפלל בשנים האלה, היא מרוויחה. בטוח שהיא מרוויחה. ואני לא אסתור את דברי ההלכה, שנשים לא צריכות. בסוף במקור תפילת ערבית זה רשות, הנה זה כתוב פה.
גם כל החיוב של התפילה זה בעצם תפילת למידה, כאילו אין חיוב על כל מה שזה.
נכון, נכון, אז צריך גם ללמוד מהמקום של ברכות השחר, מהמקום של פסוקי דזמרה, יש לזה, זה בדרך לתפילת עמידה, זה מאוד יפה. איך נגיע כמו שצריך לתפילת עמידה במקום? בסוף, התפילה זה תפילת עמידה, וגם אישה, כשיש לה התאבטויות מה יש לה זמן להתפלל, אז שהיא תתפלל תפילת עמידה. שוב, אני חושבת שכשיש ילדים קטנים, ובאמת שמעתי את זה המון פעמים מהרבנית התחלנו, כשיש ילדים קטנים זה לא הזמן, זה לא הזמן. זה לא עניין ש... כשאת אומרת ברכות השחר וזה ילד מושך לך, בסדר, את יכולה להסתדר עם זה. כשאת עומדת בתפילת 18 וזה ילד צריך אותך, מה את יכולה לעשות? לא, את גם לא מרוכזת בתפילה כי הוא מושך לך, וגם את יכולה לעזור לו כי אסור לך לעשות שום דבר. וזה מורכב. אבל כל הלפני ואחרי. זה...
אבל אם כן זמן בין לבין הלכת ולומר,
יכול להיות שאישה נוסעת לעבודה באוטובוס, במקום לשמוע שירים בפלאפון שלה שתתפלל, מותר להתפלל באוטובוס בישיבה. זה כבר בחירות שלה. אבל בגדול זה ברור שהילדים שלה קודמים חד משמעית, בלי שום שאלה, לתפילות שלה. חד משמעית, זה תפילה, זה שהיא מגדלת את הילדים שלה זה תפילה. וכולל ימים נוראים, כולל הימים הכי חשובים בעולם. טוב, התכוננו. זה קשה, זה משבר בהתחלה, אבל זה משבר טוב, צריך לדעת שזה חלק מהתפקיד שלנו. עזרת השם. עכשיו תתפללו. צריך תפילות. עזרת השם.